אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, כאן תמר אלמוג, פרשנית המשפט של כאן חדשות, ואתם על ההסקט המלווה של הסדרה פמטה. אנחנו נפגשים עכשיו אחרי פרק 4. עלילת הסמים בפרק היא מאוד מעניינת, מותחת, אבל תנו לי להעריך שלא רלוונטית לחיים של רובנו. לעומת זאת, עלילה אחרת בסדרה באמת נוגעת לכולנו, וזה סיפורה של הרפואה הציבורית. בפרק הזה מרסל מגלה את מצבו הקשה של אבא שלה דרך דוקטור יואב. כמו שבפרק הקודם הוא למעשה סידר שאביה בכלל ייבדק, בפרק הזה הוא שמעדכן אותה שאביה במצב סופני. אז נכון, גם הקורונה בתמונה, אבל בעיקר הפרק משתף כמה עם כל הרצון הטוב והעבודה המקצועית של אנשי הצוותים הרפואיים וצוותי העזר, לרפואה הציבורית אין מספיק משאבים. אז נמצאת איתי באולפן אסתי נמדר תמם, אחת מיוצרות הסדרה, שלום.
שלום, שלום.
ועל קו הטלפון אחד מהמומחים בארץ בתחום הרפואה הציבורית, ומי שעד לאחרונה מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, שלום גם לך.
שלום תמר, שלום אסתי.
שלום.
משה בר סימנטוב, איך הגענו למצב שכל תור כמעט ברפואה הציבורית הוא חודשים קדימה, וכולנו לוקחים את זה בתור איזושהי גזירת גורל?
אז רגע לפני שאני אנסה לתת מענה לדבר הזה, אני אומר לכן, וגם למי ששומע אותנו, שמערכת הבריאות הציבורית בישראל מתמודדת עם בעיות שאיתן מתמודדות מערכות בריאות ציבוריות בכל העולם. היא גם עושה את זה בסך הכל הרבה יותר טוב ממערכות אחרות. אנחנו ראינו את זה בקורונה, אבל אנחנו גם רואים את זה בימי שגרה. את כל זה אני אומר לא כדי להתעלם מהבעיה. למה בכל זאת אנחנו מתמודדים עם קשיים? כי ישראל עכשיו חובה גל מאוד מאוד משמעותי של הזדקנות האוכלוסייה. במהלך העשור הזה שבו אנחנו נמצאים, בין 2020 ל-2030, אוכלוסיית הקשישים במדינת ישראל, ואני לא מדבר על הקשישים מה שפעם היינו רגילים לחשוב בני ה-65 ומעלה, אלא בני ה-75 ומעלה, אלה שצורכים באמת הרבה מאוד שירותי בריאות, הם צורכים בין פי 3 לפי 5 שירותי בריאות מהאדם הממוצע, האוכלוסייה הזאת תכפיל את עצמה. וזה מייצר אתגר מאוד מאוד גדול למערכת. עכשיו, האתגר הזה, כדי להתמודד איתו, מחייב השקעה גדולה של משאבים, שנוכל לתת שירות יותר טוב גם בקהילה, בקופות החולים, וגם במערכת האשפוז בבתי החולים. ומדינת ישראל בסוף מתקשה לתת את המשאבים האלה, מחלק מהסיבות שהן באמת סיבות מוצדקות. יש הרבה מאוד, צרכים למדינת ישראל. יש לנו את בעיית הפקקים ובעיית החינוך ובעיות הביטחון ובעיות הדיור והרבה מאוד בעיות, ובסוף צריך לקבוע סדרי עדיפויות. אבל אני חושב שבהחלט בהחלט אנחנו צריכים לעשות שינוי לאומי עמוק בסדרי עדיפויות ולהבין שבריאות חשוב יותר מביטחון. ובסוף כשאנחנו אומרים סדרי עדיפויות אנחנו לא אומרים רק מה כן, אנחנו אומרים גם מה פחות חשוב, מה לא. וזה משהו שאנחנו מתקשים לעשות בעולם שבו אנחנו מקדשים מאוד את הביטחון.
גם כמה יושבים וחושבים אבל על כל הדברים האלה? כמה באים ואומרים זה בראש סדר עדיפויות, זה פחות? כנראה כל הזמן שאנחנו מתגלגלים, בכלל בהליכי קבלת החלטות בישראל ובפרט בנושא הבריאות.
זאת שאלה טובה. אני יכול לומר לך שאנחנו במשרד הבריאות השקענו הרבה מאוד מאמץ ומשאבים וקשב ניהולי, כדי באמת להסתכל על האתגרים ארוכי הטווח של המערכת בראי של עשור ויותר קדימה, ולראות איך אנחנו מכינים את המערכת להתמודדות מיטבית עם האתגרים האלה. ברמת הממשלה, בסוף הסדר יום של הממשלה בישראל הוא מאוד מאוד עמוס, ובאמת לפעמים זה נותן את התחושה שאנחנו יותר מגיבים מאשר קובעים אסטרטגיה, ואני חושב שאת צודקת, מדינת ישראל צריכה לבוא ולהסתכל אסטרטגית על השנים הקרובות, על האתגרים שיהיו לה בשנים הקרובות. אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו כן צריכים לחשוב למה אנחנו רוצים להיערך בצורה הטובה ביותר. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו שהוא קצת פחות פופולרי, כי כולם אומרים, אוקיי, צריך להשקיע בבריאות,
נכון.
זה חשוב, אבל בדבר הזה יש גם מחיר. אנחנו אמרנו שכדי לממן את ההשקעה בבריאות, צריך גם להעלות את מס הבריאות. מס הבריאות שמשלמים התושבים בישראל, הוא מהנמוכים ביותר שיש בעולם. וזה בסדר לבוא ולומר, אנחנו רוצים שירות יותר טוב, אנחנו רוצים שאנשים ימתינו פחות זמן במיון, ימתינו פחות זמן להתייעצות עם
רופא מקצועי, בפעילה, חודשים לרופא המקצועית.
יהיו פחות במסדרונות כשהם באים להתאשפש. לדבר הזה יש עלות, זה סיפור של לפחות 5 מיליארד שקל, ואפשר לממן את העלות הזאת באמצעות העלה של מס בריאות. וחלק מבאמת השיח האחראי עם הציבור צריך להיות באמת ההבנה שאין דברים שהם יש מאין. אם אנחנו רוצים שירות יותר טוב, יש לזה משמעות בעולם של המס, או באמת לבוא ולומר, אוקיי, אנחנו מוכנים להתפשר על דברים אחרים.
זה לא יגדיל, אבל משה בר סימן טוב, זה לא יגדיל את הפער בין אלו שיכולים להרשות לעצמם לאלו שלא. הרי גם כך, מה עושה מי שאין לו או אין לה תור לרפואה הציבורית, לרפואה מקצועית? הולכים לרפואה פרטית שמשגשגת פה מאוד מאוד. אם מעלים את מס הבריאות, זה יעלה בהגדרה גם יגדיל את הפער.
ומצד שני, יש הרבה אנשים שמשלמים על ביטוחי בריאות פרטיים, ואז
אם הייתה מערכת
בריאות ציבורית יותר משוכללת, אז לא היה צריך את הביטוחים הפרטיים.
זה בדיוק להפך. התוצאה של השגשוג שדיברתן עליו, של המערכת הביטוחים הפרטי, היא נכנסה לוואקום שהותירה מימון הציבורי.
אתם יודעים מה? אולי נשמע חלק, קטע, מתוך הפרק הזה, מתוך פרק 4, שמרסל בן דוד, ומדברת בעצם עם הדוקטור, דוקטור יואב זמיר, על התוצאות של הבדיקות של אביה.
תוצאות שעליהם היא טרם קיבלה תשובה מהרופא של האבא עצמו, ולכן היא מחפשת תשובות במקומות אחרים.
יואב, מה כתוב שם?
המצב של אבא שלך לא השתפר. הוא סובל מספיקה נשימתית. הוא לא יוכל להמשיך ככה עוד הרבה. יצטרכו לחבר אותו למכונת הנשמה.
ומה זה אומר בעצם? שמה שהוא... לא, במצב סופני?
הוא היה חולה בקורונה, כן?
כן.
ולא אמרו לכם שזה המצב?
לא. לא יודעת, אולי אמרו להורים שלי, אבל הם לא הבינו. בכל אופן, אף אחד לא אמר את זה ככה.
אולי לא הייתי צריך להיות עשיר כל כך, אני מצטער.
להפך. סוף סוף מישהו אמר את האמת.
משה בר סימן טוב, אסתי נמדר, הם בעצם מישהו, מרסל אומרת, מישהו סוף כל סוף אומר את האמת, והיא בעיקר מודה על זה שיש לה תשובה. כלומר, הרבה פעמים הקושי הגדול הוא שבגלל העיכובים ברפואה הציבורית מחכים המון זמן לתשובות, בזמן שאנשים זה כל עולמם, זה גורלם.
נכון.
יותר מזה, הרבה פעמים אני חוויתי סיטואציות שבהן רופא אחד עסוק בעניין אחד ורופא אחר עסוק בעניין אחר, ואיכשהו יש איזה מין סגרגציה כזאת, זאת אומרת, יש מין הפרדה כזאת בין כל התחומים, ואין אף אחד שמסתכל על האדם ואומר, זה מה שקורה לך, זאת אומרת, אין אף אחד שמלווה מנקודת מבט של החולה באופן כוללני את מה שקורה איתו.
אסתי, את באת, אנחנו נאמר, את באת לכתיבה של העונה הזאת ממקום מאוד מאוד אישי, כי אנחנו כל הזמן צוחקות ואומרות איך פעם אתה תמיד מקדימה את זמנה ואת המציאות וחוזה דברים, וכתבתם על מערכת הבריאות לפני הקורונה, ובטח לפני שהתעוררו חשדות לשוחד במערכת הבריאות, אבל זה לא הגיע רק מכושר נבואי, אלא ממציאות כואבת עבורך.
זה נכון, לפני שאני אומר משהו, אני אגיד שיש לי תחושה הרבה פעמים שהקהל מקבל את פעמתה כאילו היא סדרה תיעודית. כי יש הרבה מאוד תגובות שקשורות לזה, כן היה ככה באמת, זה לא היה ככה באמת, כן אומרים ככה באמת. לא... אז חשוב להסביר שההשראה של פעמתה היא המציאות, והרצון של פעמתה הוא להתבונן במציאות שלנו ולבקר אותה, ולא חלילה להעתיק אותה באיזושהי צורה. וזה במובן מסוים, זה המשאב שממנו אנחנו פועלים, יוצרים בדרך כלל, יוצרים מתוך חוויות שלהם או חוויות של הקרובים להם ודעות שלהם ושל הקרובים להם. ואני לצערי חוויותיי בשנים האחרונות היו איזה מין אודיסאה כזאת גריאטרית רפואית עם שניים מהוריי ועם אביו של בעלי, והיו כמה שנים מאוד מאוד קשוחות במסדרונות בתי חולים כאלה ואחרים, שבהם חוויתי את מערכת הבריאות באופן עז מאוד מכיוונו של החולה חסר האונים. ובמקביל, אני גם באופן די משעשע, יש לי חברים שהם רופאים, יש לי חברה אחת שהיא רופאה שליוותה את דוקטור יעל גלר, ליוותה את כתיבת העונה, ואני מלווה את זה גם מהכיוון שלה, של רופאה שעובדת במוסד ציבורי ומרגישה את אוזלת היד של המקום שבו היא נמצאת.
אסתי, מה שאת מתארת שחווית עם הורייך שהלכו לעולמם, וגם מה שמשה בר סימנטוב הזכיר בתחילת הדברים, זה באמת עוד פעם מתמקד בחולים והחולות המבוגרים יותר. כלומר, האם יכול להיות שבאיזשהו מקום המערכת ויתרה עליהם?
אגב, אני רק אומר מהכיוון שלי ברשותך, אני ממש לא הרגשתי שוויתרו עליהם. ממש לא. להפך, לפעמים הרגשתי שנלחמים עליהם קצת יותר מדי. זאת אומרת שיש איזה משהו באפילוג של המלחמה על חייהם של חולים מאוד מבוגרים, שאולי הוא איזה משהו בעולם המודרני שהוא סוג של עיוות. אבל התהליך של המלחמה הזאת, את חובה בו את העומסים האדירים שהצוותים עובדים בהם, את חוסר התקנים, באמת. העובדה של מחלקה שלמה יש שני עובדי עזר, או דברים הכי טריוויאליים, הכי קטנים, שבבירור הם עניין של תקציבים ושל סדרי עדיפויות, ושם זה חבל.
העניין הוא שדיברנו על זה, משה בר סימנטוב, הרי אנחנו שומעים על הדבר הזה, והכן או לא תקציבים, והכן או לא המחלוקות, וכל כך הרבה מאבקים לאורך כל כך הרבה שנים. ואני רוצה לשאול אותך, מעבר להעלאת המס שאתה מציע, האם אתה חושב שיש אפשרות ריאלית לתיקון?
בטח, אני רגע, שוב, עלו פה הרבה מאוד סוגיות, וגם עלתה פה הסוגיה של באמת סוף החיים, end of life, שהיא סוגיה שהיא תרבותית חברתית הרבה לפני שהיא סוגיה רפואית. המערכת הבריאות מקבלת את זה כמין איזשהו מצב שהוא כמעט נתון. אני רוצה לומר, הממשלות בישראל בשנים האחרונות השקיעו הרבה מאוד בבריאות, והחלקים שמוקצים לבריאות בתוך תקציב המדינה הלכו ועלו גם הם. לצד זה, פשוט יש לנו עלייה יותר תלולה בצרכים. ואני גם אומר שבסוף, וזה משהו שחשוב לומר אותו, כי אנחנו מעבירים הרבה ביקורת, זאת כן מערכת מצטיינת. כי הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם האתגרים האלה היא בסוף טובה מאוד. ראינו את זה בקורונה, אבל אנחנו גם רואים את זה בשגרה. אני אומר את זה לא כדי לבוא ולומר הטענות שלכם לא נכונות, אלא בדיוק להתחבר לשאלה שלך, תמר, האם ניתן לשפר את המצב? כן. אחד הדברים המופלאים במערכת הבריאות זה שהיא מציבים לה מטרה, ושמים משאבים, לא משאבים רבים, המערכת משתפרת בצורה מאוד מאוד מהירה. ויש לא מעט דוגמאות. אנחנו במשרד התמודדנו עם הסוגיה של קשירות חולים בבתי חולים פסיכיאטרים. הייתה פרקטיקה מאוד מאוד נפוצה, שהיו פשוט קושרים חולים מתוך חשש שהם אלימים, אז כדי שהם לא יפגעו בצוותים. ובאמצעות העלאת מודעות,
הרבה אגב צריך לומר, קרן נויבך בתוכנית שלה, סדר יום שכל הזמן דיברו על זה.
אבל, ואני נותן כבוד וקרדיט לכולם, בסוף, מי שעשה את העבודה זה צוותים רפואיים, שעשו שינוי תודעתי, ואמרו שהדרך להתמודד עם אלימות היא לא באמצעות לקשור את המטופל. וההגבלות ירדו ב-80% בתוך פחות משנתיים. ובאותה דרך הורדנו את הזיהומים בפגיות ואת הזיהומים בטיפולים הנמרצים. שוב, יש בכל דבר עוד הרבה מאוד דרך ללכת. מה שאני רוצה לומר זה שזאת מערכת שאם בונים לה את התוכנית עבודה הנכונה ונותנים לה את המשאבים הנכונים, היא יודעת להשתפר בצורה מאוד מהירה. יש המון דוגמאות לדבר הזה. מה שצריך באמת זה שיח ציבורי וסדר עדיפויות לאומי. עכשיו, אחת הטרגדיות של מערכת הבריאות זה שבסוף מכל המערכות הציבוריות בישראל היא נתפסת כמערכת שעובדת כמעט הכי טוב.
למה זו טרגדיה?
היא גם מקבלת דיונים טובים מהעולם.
למה זו טרגדיה? כי אז מוותרים ואומרים לא צריך לתת את זה.
אוקיי, אז בואו נשקיע בתחבורה. התחבורה יותר דחוף, נכון? אתה תחשבי, יושב ראש ממשלה במדינת ישראל, באים אליו, יש לך בעיה בתחבורה, יש לך בעיה בחינוך, יש לך בעיית עוני, יש לך בעיית דיור, יש לך בעיית ביטחון, איראן, חיזבאללה, חמאס, ויש לך, ויש לך גם בעיית בריאות. אוקיי? וזה עוד לפני האילוצים הפוליטיים. אז צריך, כאילו, והדרך שבה אנחנו היינו באים ואומרים, זה אנחנו לא מתחרים, אנחנו לא רוצים להתחרות בעוצמת הבעיות עם בעיות אחרות, כי זה באמת תפקיד של הממשלה. אנחנו רוצים להציע לממשלה משהו אחר. אנחנו רוצים לומר לממשלה, זאת מערכת שיודעת להשתפר.
אבל זאת מערכת שצריך גם, גם, גם הרבה היכרות אישית, יש מה שנקרא, כמו שראינו פה עם מרסל ויואב, פרוטקציות.
בסדר, בוודאי, בכל הדברים האלה הם תוצאה של וקום. בכל מקום שבו אין מערכת מסודרת שמסוגלת לעשות את זה, אגב, פרוטקציות זה מחלה ישראלית רוחבית, היא לא מחלה נקודתית במערכת הבריאות. התרגלנו לזה שאנחנו מכירים אנשים ומבקשים מהאנשים שאנחנו מכירים לעזור לנו מול אנשים אחרים. ואנחנו באמת צריכים לשאוף לזה
אבל כמה זה נפוץ, משה בר סימן טוב, כמה זה באמת נפוץ?
תראה, אני חושב שזה כל כך נפוץ שזה בסוף כמעט חסר משמעות, כי כמעט כל מטופל מגיע מאיזה מישהו שהוא מכיר. אבל ברצינות, אני חושב שבסוף הטיפול הבסיסי שניתן בישראל הוא טיפול טוב. דיברתם פה קודם על הצוותים באמת באמת מצוינים. ואגב, נשים רגע את שאלת התגמול הוא גבוה או נמוך, כי זה באמת שאלה יחסית בחיים, הם יוצאים עם הרבה מאוד סיפוק. הם יוצאים עם הרבה שחיקה, יוצאים עם הרבה תסכול לפעמים, אבל יש להם מקצוע שהוא באמת מדהים. הם זוכים לעשות את הדבר החשוב ביותר שאפשר לעשות למען אדם אחר בזמן הקשה ביותר שבו הוא נמצא. והיה פה עוד משהו שעלה, ששוב, דיברנו עליו קצת, זה באמת כל סוגיית סוף החיים. ועד כמה אנחנו רוצים, ועד כמה אנחנו באמת עוסקים בדבר הזה, אנחנו כמעט ולא מדברים על הדבר הזה. אני אומר את זה כי יש בישראל, בלי שנשנה את המערך החוקי וכולי, יש דבר שנקרא הוראות מקדימות, הנחיות מקדימות.
זה עומד להגיע בפרקים הבאים.
לא, זהו, לא לעשות לנו ספוילר.
לא ספוילר, אבל זה יופי של פרומו, המחצית השנייה של העונה.
נוכל להזמין אותך לדבר גם על זה כשזה יהיה?
לא, אבל אני אומר שבמחצית השנייה של העונה יש ממש התעסקות בנושא הזה, בחוק החולה הנוטלמות, ואני אשמח לשמוע את דעתך לגביו.
אני אמר פה, שוב, פה במקרה הזה אני מביא גם את דעתי כמנכ״ל משרד הבריאות, וגם דעתי כבן לאבא שהלך לעולמו. זה נושא מאוד מאוד חשוב.
מאוד.
הוא מאוד מאוד סבוך, כי בתרבות שלנו אנחנו כמעט ולא מדברים על זה. זה נורא נורא קשה, גם ברגעים הקשים זה נורא נורא קשה. אבל זה אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לעשות. אני יודע שזה להיכנס באמת באינטימיות הכי גדולה של בן אדם עם עצמו ושל בני משפחה עם עצמם, אבל אני חושב שזה טוב שהדבר הזה יהיה לאנשים בתודעה. שיש את הדבר הזה שבו אתה יכול לעשות את הדיון הזה עם עצמך, כמה אתה רוצה שיתערבו כדי להאריך את חייך, הערכה שלפעמים לצערנו היא חסרת תוחלת. וזה נורא, זה נורא אישי. עכשיו, כל החלטה פה היא, כל החלטה שבמסגרת החוק היא כמובן לגיטימית, אבל אני חושב שמה שחשוב זה שאנשים יעשו את המחשבה הזאת עם עצמם, ואולי את הדיונים הקרובים להם בנושא הזה.
ועשית לנו אחלה פרומו גם בנוסף לכל, על הדברים המעניינים שלך.
אני חייבת להגיד שבהמשך למה שאמרת עכשיו, אני חושבת שמלכתחילה המוטיבציה של להכניס את הנושא הזה לתוך העונה, הייתה העניין הזה של עורר מודעות, כי אני למשל לא ידעתי על זה שום דבר לפני זה, ואחרי שעברתי את זה פעמיים, אני יודעת על זה הרבה מאוד, ואני מרגישה שהציבור לא מספיק מודע לזכויות שלו בדבר הזה, ואני חושבת שזה דבר שחייבים להביא לתודעת הציבור.
אנחנו מדחיקים את המוות, וזה חלק ממנגנון ההדחקה. הדברים יותר פשוטים כשיש הסכמה בתוך המשפחה, הדברים יותר פשוטים. אבל שוב, זה כן, אני יודע שאני אומר פה דברים שיכולים להתאפס כמאוד קשים לשמיעה, אבל אני חושב שהם מאוד חשובים. שוב, כל אחד והניסיון שלו, בעיניי למנוע קונפליקטים ולחשוב מה הדבר הנכון לעשות ברגעים האלה, זה מתנה מאוד מאוד גדולה שאנחנו יכולים לתת לבן אדם ברגעים מאוד חשובים.
חשוב מאוד. משה בר סימן טוב, מנכ״ל משרד הבריאות לשעבר, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה.
הזכרתם משפחה, אסתי נמדר, יוצרת הסדרה, תסריטאית נאמר, מרצה בחירה לתסריטאות, הרבה דברים ברקורד, ואחד הקטעים, לפחות שתפסו מאוד בפרק הזה, בפרק 4, והזכרתם משפחה, זה הדברים שמתיח אחיה של מרסל, במרסל, אולי נשמע את הקטע הזה.
תגידי, מה מה עשית שכל? את אמרת לאמא שאבא הולך למות? היא לא מפסיקה לבכות ועכשיו ויקי שמעה והיא לא מרגישה טוב, מה עשית?
אמרתי לאבא, רוצה לדעת.
מי את בכלל? את לא רופאה, תפסיקי לשחק אותה. מה את מבינה בכלל? והחבר הזה שלך הוא לא מומחרה אותו, אפילו לא בדק את אבא.
הגיע הזמן שמישהו יגיד להם את האמת. אף אחד מהרופאים לא מדבר איתם, יוסי. מגיע לבן אדם לדעת שלא נשאר לו עוד הרבה זמן, שיוכל להתארגן.
מגיע לבן אדם שתהיה לו תקווה. גם אם זה נכון והוא סופני, למה לקחת לו ולאמא את התקווה? אני לא מבין אותך, שכל. שלא לדבר על ויקי שיכולה להפיל מהלחץ. רק על עצמך את חושבת. להיות תמיד צודקת, להראות כמה את חשובה, מכירה אנשים חשובים. את שנייה לא חושבת איך זה משפיע עלינו?
יוסי, סליחה, אני חייבת לנתק.
אסתי, הקטע הזה הוא לא רק חזק, אלא נוגע באמת בנקודה מאוד רגישה במציאות הרבה פעמים. העצבים החשופים בתוך המשפחה, המחלוקת איך לטפל בסיטואציה הזאת. ובחרתם להיכנס ישר לתוך הדבר הזה.
אני אומר, היות ובאמת זאת דלילה שמבוססת הרבה על חוויותיי מהשנים האחרונות, אבל לא רק שלי, זאת אומרת, גם לשותפיי, לשניהם, לצערנו, יש לו מעט חוויות, גם נועה רוטמן וגם עודד לוטן, שניהם יוצרים, נועה כתבה איתי ועודד הוא הבמאי. כולנו לקחנו את סך כל חוויותינו, והפכנו את זה בעצם לסיפור של מרסל, ובמובן הזה, דווקא ספציפית היחסים של מרסל עם אחיה, מאוד מאוד אחורים, וגם עם אחותה, לגמרי לא משקפים את החוויה האישית שלי, אבל מתוך התבוננות סביבי באנשים שהיו באותו מצב, ומתוך, באמת, מסך כל החוויות, הבנו שבעצם המסדרון הזה שעובר בין החיים לבין המוות, ועובר דרך הרבה אמוציות של המשפחה, יוצר אצל, בעיקר אצל אחים, אבל לפעמים גם אצל הורים, יוצר איזה, איך אני אומר, כמעט מפת גדול של רגשות סביב דברים. זאת אומרת, כל הקונפליקט, כל התסכול, כל הכאב של הסיטואציה, בעצם מתנקז הרבה פעמים לתוך מה שקורה סביב החולה, שלא תמיד הוא עצמו, יש לו את היכולת כבר להגיב או להיות חלק מהדיון בכלל.
וכל השוני בתפיסות העולם ובאמונה, הוא מגיע לתוך איזשהו שיא בדיוק ברגעים הכי רגישים וכואבים של החיים.
לגמרי, ואני חייבת להגיד שאני גיליתי, למשל, לאורך הדרך, מה שאמר מר סיבן טוב לפני זה, זה משהו שיש אנשים שזה מאוד ברור להם מה צריך לעשות במצב הזה ואיך לעזור לחולה לצורך העניין לסיים את חייו. ויש אנשים שזה מבחינתם החטא הכי גדול שיכול להיות. זאת אומרת, זה מנוגד לכל אינסטינקט אנושי והקונפליקטים סביב הדבר הזה. אפילו אנחנו לא נגיע לשם, אבל הקונפליקטים עם צוותים רפואיים לפעמים, בבתי חולים שונים, עם תפיסות שונות. זה דבר שהוא ממש מדהים, וזה נכון שיש חוק, אבל סביב החוק הזה יש המון המון המון, יש ממש רצועת ביטחון אפורה סביב החוק הזה, של איך מתנהלים במצבים של חולה שהוא בעצם חולה נוטה למות, מה שנקרא, מה כן עושים, מה לא עושים, איפה עושים, מי מחליט, מי לא מחליט. וכאמור, גם בתוך משפחות, במובן מסוים הקונפליקט שקיים בין מרסל לבין אחיה לאורך העונה, שבסופו של דבר, אני חושבת, התגלגל למקום קצת לא תפוי, הוא קונפליקט שגם נמצא בכל אדם עם עצמו. זאת אומרת, ברגע כזה שהיה צריכה בעצם לבחור עבור אדם אחר, או לייצג את בחירתו של האדם, אבל במובן משאר להכריע את גורלו, את בתוך עצמך קרועה בין כל הטיעונים השונים.
כלומר, מה נכון, מה לא נכון. הקרב בין מרסל לבין אחי הוא גם באיזשהו מקום...
הוא הקרב הפנימי,
הקרב הפנימי שלה, של כלומר, זה משקף צדדים הזאת. שונים באישיות
לחלוטין,
שלה.
לחלוטין.
וכמו שאת אומרת, גם מתחילים, אנחנו נוגעות בה במשהו שעוד תיגעו בו בהמשך העונה. אסתי נמדר תמם, מיוצרות הסדרה. תודה רבה לך שהייתי איתנו. תודה על הדברים האלה, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר.
ותודה לקהילת פמטה, הדוקה והיקרה.
או, הרמת לי, כמו שעשינו פרומו, גם כאן עשית לי פרומו, שאפשר ורצוי. להגיב בקהילת פמטה, ובקהילה גם של כאן הסקטים, בפייסבוק ובכלל בדיגיטל. ונזכיר שהסדרה הפמטה שיצרתי עם נועה רוטמן ועודד לטן, ואת אסתי נמדר תמם, משודרת מדי יום שני ב-9 בכאן 11 ובדיגיטל. ההסקט הזה משודר עולה כל שבוע מיד אחרי הפרק באתר וביישומון כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. תודה רבה לאורך ההסקט ניר גורלי, לאבי שמאי ואלנה גולדנברג שהפיקו. תודה גם לנועה קולקר ולימור גריזי מגן. אני תמר אלמוג, ניפגש בפרקים הבאים.